טלפון השר, שר האנרגיה, השר יובל שטייניץ, ערב טוב לך אדוני.
ערב טוב.
נפתח תחילה עם עניין הגז, הנושא שאתה עוסק בו ימים כלילות בתקופה האחרונה, אמש הפגנה גדולה בתל אביב, יש בהחלט קהל בישראל שחושב שהמתווה הזה גרוע לאזרחים. איך אתם מגיבים גם בכלל בסוגיית ההסברה, הרי אנחנו כמעט ולא יודעים מה זה המתווה הזה.
תראה, יש אנשים שהיו מפגינים בכל מקרה ונגד כל מתווה. אני לא רוצה להתייחס לזה. אחרי ארבע שנים, שלוש ארבע שנים של עיכובים שגרמו למדינת ישראל ולאזרחיה, נזקים של עשרות מיליארדי שקלים, עשרות מיליארדי שקלים זה עלה לנו, העיכובים המיותרים הללו, סוף סוף מרגע שנכנסתי לתפקידי הודעתי שאצלי זה לא יקרה, שזה לא יתעכב עוד כמה שנים. והתנעתי את מתווה הגז. עכשיו המתווה עושה דבר מאוד פשוט, כמו שבוועדת שישינסקי כשר אוצר דאגתי להכנסות של מאות מיליארדים לטובת אזרחי המדינה, דאגתי להוציא את הכסף מהגז, המתווה שעשיתי היום מוציא את הגז מהים, כי גז שנשאר בקרקעית הים כמוהו כברכה לבטלה, לא נראה ממנו לא ביטחון אנרגטי וגם לא הכנסות של מאות מיליארדי שקלים ב-30 שנים הקרובות.
כלומר, שיכול להיות שהיה אפשר להיות מתווה קצת יותר טוב, עם כסף יותר לאזרח, אבל זה היה לוקח תהליך כל כך
ארוך,
שהיה מבטל את כל העסק. אוקיי.
לא היה יכול להיות מתווה יותר טוב, המתווה הזה הוא מצוין, כל הטענות נגדו הם עורבא פרח, ממש מבוססות על טעויות והטעיית הציבור, המתווה מוזיל את המחירים, למחירים כמעט הכי זולים בעולם, מסדות שהם מסדות של מים עמוקים, מסדות גז ימיים, אפילו אנחנו נהיה הרבה יותר זולים ב-30% בערך מהמחיר החדש שקבעו במצרים, אין יותר טוב מהמתווה הזה, המתווה הזה הוא טוב מאוד, הוא לא טוב, הוא טוב מאוד, הוא לתועלת ולרווחת אזרחי ישראל, וכל אלה שיוצאים נגדו פשוט מנסים לגרום לפגיעה נוראית במדינת ישראל ובאזרחיה, ואני לא אתן לזה יד כמובן לפופוליזם,
אתה אומר התנגדות של אופוזיציה סטנדרטית ומוכרת לכל דבר שממשלה מנסה לקדם.
אני יכול להגיד לך חד משמעית שרוב חברי האופוזיציה בכנסת, אם הייתה הצבעה חשאית חופשית, היו תומכים במתווה. ממפלגת העבודה, מיש עתיד, רובם היו תומכים במתווה.
כלומר, בשיחות שאתה מקיים בארבע עיניים עם חברים באופוזיציה, זה מה שאתה שומע?
כל אדם עם שכל ישר שרואה שהמתווה הזה א', גורם להורדת מחירים, והמחירים בישראל יהיו מהנמוכים בעולם, ב', מביא להכנסות של מאות מיליארדים לטובת מדינת ישראל ואזרחיה ב-20-30 שנים הקרובות, ג', מגביר את הביטחון האנרגטי, כי הוא יגרום שיהיו לנו עוד 2-3 שדות, ולא שדה אחד עם חברה אחת, אז זה ביטחון אנרגטי וגם מגביר את התחרות ומבטל את המונופול, ובדיוק ההפך ממה שאומרים. כל בן אדם בר דעת שטיפה יודע מה זה המתווה, חייב לתמוך במתווה. אין בן אדם שבאמת מסתכל על זה בעיניים רציניות ורציונליות ומתנגד לזה.
עכשיו ברשותך, למען הרבה מאוד אזרחים שלא יודעים מה הולך להיות עכשיו, אנחנו קוראים בכותרות, השר דרעי התפטר, סעיף 52 כרגע מונח בידיו של ראש הממשלה, מופקד בידיו, מה קורה מכאן? לאן העסק הזה הולך?
אז אני אסביר את זה, זה מאוד פשוט. המתווה בארבעת החודשים האחרונים, חמשת החודשים האחרונים, עבר שלושה שלבים. שלב ראשון, גיבשתי את המתווה, לא היה מתווה. שלוש, ארבע שנים התווכחו, כל הגורמים אחד עם השני, אבל לא היה שום מתווה, והכל היה תקוע. אז השלב הראשון, גיבשתי מתווה. השלב השני, שהיה עוד בחודש אוגוסט בקיץ, הבאתי את המתווה לאישור בממשלה, והממשלה אישרה אותו. השלב השלישי היה אישור הכנסת, הכנסת גם אישרה אותו. כלומר, המתווה גובש ואושר על ידי שני הגופים העליונים בדמוקרטיה, הממשלה והכנסת. מה שצריך עכשיו זה רק חתימה על סעיף 52, זו חתימה שאפשר לקרוא לה משפטית או טכנית, ברגע שראש הממשלה חותם את החתימה הזו, המתווה שכבר אושר, כבר יש מתווה, הכנסת כבר ישרה אותו, הממשלה ישרה אותו, אבל ברגע שראש הממשלה יחתום, זה יקרה להערכתי תוך שבועיים שלושה, המתווה יוצא לדרך. עכשיו, אני מוכרח להגיד לך, צר לי על זה שבסוף השר דרעי, לא מצא ברירה אחרת, אופציה אחרת, אלא להתפטר, שזאת הייתה התוצאה.
כי היה עדיף מאשר היה מתנגד.
לא, לא, השר דרעי תמך במתווה. גם בממשלה, גם בכנסת. מה קרה? אנחנו רצינו ללכת בדרך המלך, שר אומר שלא נוח לו לעשות מהלך מסוים, הוא מרגיש ניגוד עניינים, או מרגיש חוסר נוחות קיצונית, דרך המלך היא להעביר את זה באישור הכנסת, את הסמכות הזאת לשר אחר, עושים את זה חדשות לבקרים, כל כמה חודשים. אבל כאן באה האופוזיציה וחסמה לנו את דרך המלך. מאחר שהיה חסר לנו רוב, בגלל שני שרים שמנועים להצביע, האופוזיציה הביאה אנשים מחוץ לארץ כדי לחסום את דרך המלך. ואחר כך מתלוננים על השר דרי, או על הממשלה בכלל, שהיא הלכה בדרך עקומה, לא בדרך המלך. זו האופציה היחידה שאותרתם לנו, אתם חסמתם את דרך המלך.
כן. אגב, בעניין שני השרים שבשל ניגוד עניינים לא משתתפים בהצבעות בעניין של המתווה בכלל, לאורך כל הדרך, היועץ המשפטי אמר שאין בעיה עם זה שהם ישתתפו ויצביעו, ולמרות זאת הם לא עושים את ה... לא משתתפים, לא מצביעים, לא בממשלה ולא בכנסת, מעמידים את הקואליציה כל הזמן במצב הבעייתי הזה, ואני שואל אותך, למה לא מדברים עליהם? הם בסוף נמצאים באיזושהי פינה, חוקית הם יכולים להצביע, כל האש מופנית לדרי בעניין הזה, עכשיו לראש הממשלה.
אז אתה רואה שאני במקרה הזה חושב שהשר דרי אמר בצדק, שלא יכול להיות ששר יכשיל את החלטות הממשלה והכנסת, ומאחר שזו האופציה שנותרה, אז הוא ויתר על תפקידו כדי לאפשר לראש הממשלה לחתום. וכל מי שמתלונן על כך צריך לשאול את עצמו, למה, אתה יודע, יש מידה של צביעות בטענות של האופוזיציה נגד המהלך הזה. כי אם המהלך הזה כל כך נראה לכם עקום, אז למה לא אישרתם לנו ללכת בדרך המלך, ולא אפשרתם לשר דרי להעביר את הסמכות שלו, בהצבעה פשוטה בכנסת, לראש הממשלה, או לשר אליי, לשר שטייניץ, או לא יודע, או לשר יריב לוין. זה מהלך פשוט שמשום
אתה אומר אפילו מהלך טכני, קל ונוח.
כן, זה מהלך מקובל גם כן.
אחרי האישור של הכנסת בקריאה השלישית, הסיפור אחרי החתימה והאישור, כמה זמן עד שהסיפור הזה, עד שהנפט, עד שהגז סליחה יצא מהאדמה, יגיע אלינו האזרחים, נראה את הכסף שזורם משם, הליך של עשור, 10 שנים, 5 שנים, 20 שנה?
לא, פה אנחנו מבלבלים כמה עניינים, אוקיי? קודם כל גז בכמויות גדולות כבר מגיע למדינת ישראל. ורוב החשמל שלנו היום מיוצר מגז, לא מנפט ולא מפחם. משדה תמר זה לא השדה הכי גדול, לוויתן זה השדה הכי גדול, אבל תמר פותח דווקא יחסית מהר ונותן גז, וגם הכנסות מסוימות, לא כאלה גדולות, לאזרחי ישראל. לוויתן וקריש תנין יפותחו במהלך 4 שנים הקרובות, זה הזמן הכי מהיר בעולם לפיתוח שדות שהם בעומק הים, זה עומק אדיר, 1700 מטר מתחת לפני הים. אין צוללת שיכולה להגיע לעומק כזה. אז לא פשוט לפתח שדות, קידוחים ושדות בעומק של כמעט 2 קילומטר מתחת לפני הים. לכן זה ייקח קרוב ל4 שנים. תמר, אבל בעקבות המתווה, יגדילו את הנפח שלו ב-50%, את נפח הגז שהוא מזרים, באמצעות המשך הפיתוח שלו ב-50%, וזה ייקח מהלך השנתיים הקרובות. אז את הגז הראשון, תוספת הגז הראשונית, אנחנו נראה בעוד 2 שנים, תוספת גז ענקית שרובה ילך לייצוא, כי השוק בארץ מוגבל, אנחנו נראה עוד 4 שנים, ההכנסות, גידול משמעותי בהכנסות, אנחנו נראה כבר עוד 2 שנים. אבל כבר באופן מיידי יזרמו לארץ השקעות של 20 מיליארד דולר. וההשקעות הללו עוד לפני שהם מפתחים את הגז, עצם העובדה שחברות בינלאומיות הולכות להשקיע כאן בעקבות המתווה 20 מיליארד דולר ב4 שנים הקרובות, זה כבר יקפיץ את הצמיחה הכלכלית בארץ, ימנע אבטלה וישפר את הרווחה ואת הביטחון הכלכלי של מדינת ישראל ושל כל אזרחיה.
מילה אחרונה בעניין הזה של הגז, ברשותך, מציאת שדות גז גדולים גם במצרים הסמוכה, מסכנים את הפרויקט הישראלי?
לא, נכון לעכשיו לא. מה שמצאו במצרים, שדה זור, הוא שדה בערך בסדר גודל של לוויתן, אבל מצרים מדינה כל כך גדולה, שהשדה הזה מספיק בערך, ביחד עם שדות נוספים, הוא יספק בערך 30% עד 40% מתצרוכת הגז שלה. כלומר, מצרים עדיין צריכה לייבא יותר מחצי מהגז שלה, ממדינות אחרות, כולל כמובן ממדינת ישראל.
כן.
אבל לעומת זה, מה שקרה במצרים רק מוכיח, שאנחנו לא רק צריכים לפתח את השדות שכבר מצאנו, אלא להמשיך להביא לכאן חברות בינלאומיות נוספות, שיעשו קידוחים במים הכלכליים שלנו,
שימשיכו לחפש.
טוב מאוד למצוא עוד שדות גז.
כן.
ואני בנסיעה האחרונה שלי בארצות הברית, לא רק נפגשתי עם שר האנרגיה האמריקאי. אני נפגשתי עם נציגים של 30 חברות גז ונפט, חלקה מהגדולות בעולם, לשכנע אותם לבוא להשקיע בארץ, ולחפש עוד שדות גז, ואולי גם נפט במים הכלכליים שלנו, כך שיהיה לנו עוד רווחים, שיהיו לנו עוד רווחים, שיהיה לנו עוד ביטחון אנרגטי, ושבמקום רק חברת נובל שעושה פה עבודה מצוינת, יהיו לנו עוד חברות עם עוד שדות גז, זאת אומרת פירוק המונופול. בקיצור, הדבר הכי גרוע, זה להישאר עומד במקום, תקוע במקום, והדבר הכי טוב שקרה לנו זה מתווה הגז, שאני מאוד גאה עליו, שעבדתי מאוד קשה על הגיבוש שלו בחודשים האחרונים, שסוף סוף אחרי עיכוב של שנים, יאפשר לנו לנוע קדימה למען אזרחי מדינת ישראל.
בהחלט פרויקט לאומי, ואם הוא יצליח, אז באמת שזו תהיה בשורה גדולה.
יגעת ומצאת?
כן, תאמין. אנחנו מקווים ומתפללים באמת שהסיפור הזה יצליח. למה לא? אין סיבה שלא. אגב, מה הכותרת, אם אפשר בכלל להוציא פגישה כזו בתוך כותרת, של הפגישה שלך מול שר האנרגיה האמריקני, אתם מספרים על סוג של שיתוף פעולה, הרחבת הפעילות, על מה מדובר?
תראה, זה הייתה קודם כל פגישה, דיאלוג אנרגיה, לא רק פגישה, אלא דיאלוג אנרגיה בין צוותים מקצועיים של ישראל וארצות הברית. אנחנו החלטנו כמה החלטות מאוד משמעותיות. א', החלטנו לשדרג את המחקר והפיתוח ואת שיתוף הפעולה המדעי-טכנולוגי בתחומים של אנרגיות מתחדשות, של חסכון ויעילות אנרגטית, של סייבר סקיוריטי לתחנות כוח ומתקני אנרגיה, הגנה בפני תקיפות מחשב. ואפילו בפעם הראשונה התחלנו לדבר על אנרגיה גרעין, גרעינית אזרחית, אנרגיית גרעין או אטום אזרחי, ומהבחינה הזו בהחלט הייתה פה פריצת דרך. אנחנו החלטנו על חילופי סטודנטים ודוקטורים בנושאים הללו, והוא גם סייע לי, הוא בא איתי לאחד הכינוסים, כדי לתת רוח גבית לפנייה שלי לחברות האנרגיה הגדולות בעולם, שהן רובם יושבות בארצות הברית, שברגע שהמתווה יעבור, ייקח גם כמה חודשים אחרי המתווה לפתוח מחדש את הים, אז הוא הגיע ביחד איתי לכינוס כזה, וקרא לחברות אמריקאיות לחזור ולהשקיע בתחום הגז והנפט בישראל, וזה אחרי ששלוש שנים, ארבע שנים, אף אחד לא בא לפה.
כן.
אף אחד לא בא לפה, כי לא היה לנו מתווה גז יעיל, ועסקנו רק בוויכוחים פנימיים, אז חברות אמריקאיות וגם אירופאיות חיפשו גז במצרים, וחיפשו גז בקפריסין, וחיפשו גז בקנדה, אבל כן. כאן ארבע שנים אף אחד לא הגיע.
לפני שנדבר על הרפורמה בחברת החשמל, רק לפני שבועיים, שבועיים וחצי, אזרחי ישראל טעמו את טעמה של חברת החשמל בצורה לא כל כך מקצועית. תקלות רבות במשך הרבה מאוד זמן, בשנת 2015, ואתה שואל את עצמך אם דבר כזה קורה בגלל מזג האוויר קצת קיצוני, מה יקרה שבאמת יהיו לנו כאן איזה שהם חלילה אירועים יותר קיצוניים, יותר מסוכנים? חברת חשמל לישראל בנויה לעמוד מול איתני הטבע, מול האתגרים בשנים הבאות?
התשובה מתחלקת לכמה חלקים. ראשית, עם כל זה שצריכים רפורמה בחברת חשמל, ומחר מתקיימת אצלי במשרד, פגישה ראשונה של כל הגורמים, האוצר, משרד האנרגיה, ההסתדרות, חברת חשמל, עובדי חברת החשמל, כל הגורמים, כדי להתחיל להתניע מחדש את התהליך של הרפורמה, שאני מקווה להשלים אותו במהלך השנה הקרובה, אחרי עיכוב של 21 שנים. אבל מעבר לזה, יש לנו חברת חשמל טובה. אזרחי ישראל, למרות התקלות, מקבלים חשמל יחסית אמין, שמשווים את זה למשל לארצות הברית או מדינות אירופה, ויחסית בזול. עכשיו, מה שקרה בסופה האחרונה היה אירוע טבע מאוד מאוד קיצוני. הרוחות החזקות ביותר שנמדדו מזה 20 או 30 שנה בישראל, לא מזג אוויר קצת קיצוני, אלא האירוע התחיל ברוחות שהגיעו ל-130 קילומטר לשעה, וכתוצאה ממכת הרוח הזו, מיד התנתקו 260 או 250 אלף בתים, זה היה ניתוק החשמל, הגדול ביותר בתולדות ישראל. רק לתת לך דוגמה, בסופת השלג בירושלים ובצפת, לפני שנתיים, התנתקו במקסימום 65 אלף בתים בבת אחת. כאן התנתקו 250 אלף, פי ארבע. רשתות חשמל שלמות בחלק מהיישובים בשרון פשוט נפלו על הרצפה, לא ניתוק במקום אחד, אלא כל העמודים עם הקבלים של המתח הגבוה.
הפקת הלקחים לא צריכה להיות...
הדבר הזה, לקח זמן לתקן אותו. תוך יום ירדנו ממאות אלפי מנותקים לעשרות אלפי מנותקים. אבל כדי לסיים לחלוטין את כל העבודה, זה באמת לקח שלושה ימים.
והרפורמה שאתה מוציא לפועל, מתחיל עכשיו בשלבי הראשונים, אמורה לגעת גם בנושאים הללו?
בהחלט, היא אמורה לאפשר לנו לטפל בנושאים הללו, אבל זה באמת, במצטרף לעוד רפורמה שאני כבר משלים אותה, שכבר השלמתי אותה בשבוע שעבר בכנסת, והיא מחכה לקריאה שנייה ושלישית, וזה הרפורמה ברשות החשמל.
כן, כן.
כי מה שקרה בעשר שנים האחרונות, בגלל המלחמות האינסופיות בין מנהל החשמל לרשות החשמל, לא השקיעו בתשתיות. אם היינו משקיעים יותר בתשתיות, אז יכול להיות שהיו לנו פחות ניתוקי חשמל. אי אפשר להימנע מזה לחלוטין, אבל יכול להיות שהרשת הייתה חזקה יותר, ולכן היו לנו קצת פחות ניתוקי חשמל, ואז היינו מצליחים להתגבר על התקלות קצת יותר מהר. אבל אין בעולם מערכת חשמל, גם לא בארצות הברית, גם לא באנגליה, גם לא בגרמניה, שאין בה לעתים הפסקות חשמל. השאלה כמובן, באיזה יעילות ותוך כמה זמן מתגברים על הדבר הזה.
אני שומע אותך מדבר על הגז, על החשמל, ביטחון אנרגטי ועוד תחומים אחרים, ואולי פעם ראשונה ככה יש תובנה כזו, שמרוב כל חלקי משרדי הממשלה שפוצלו, שחולקו בשנים האחרונות, או שהומצאו בשנים האחרונות, משרד האנרגיה זה דבר מאוד מאוד משמעותי, כלומר, אתה עסוק מבוקר ועד לילה בדברים ברומם של, של, של הארץ, של העולם.
נכון, אני בדיוק מגיע עכשיו מישיבה של הנהלת משרד האנרגיה, ושהסתכלנו על מה שקרה בחמישה חודשים האחרונים, זה לא מהפכה אחת, זה כמה רפורמות. ראשית מטבע הגז, זה הדבר הכי גדול, הכי חשוב, שלא קרה שנים. שנית, הרפורמה ברשות החשמל, שאנחנו כבר משלימים אותה, והיא תאפשר לנו לטפל יותר טוב במערכת החשמל, ולהפוך אותה לחזקה יותר וחסינה יותר, גם בפני פיגי טבע. זה ייקח שנה, שנתיים, אבל אנחנו מתחילים את השיפור היום. שלישית, עשינו רפורמה חשובה ביותר, שהושלמה בוועדת הכלכלה בראשותו של איתן קבל רק לפני, ביום חמישי האחרון, שתאפשר לנו לחבר מפעלים לגז טבעי, במקום לחבר 3-4 מפעלים בשנה, לחבר 200 מפעלים, מפעלים זה גם בתי חולים, בתי מלון, מפעלי תעשייה לגז טבעי, מה שיהפוך אותם לרווחיים יותר, יוריד עלויות, יוריד מחירים, וישפר את היכולות של התעשייה הישראלית להתחרות בעולם.
בעצם כל מה שנמצא סביבנו מהמטבח ועד החיים היומיומיים, כולל תעשייה ותשתיות, הכל עובר דרך הרפורמות המשמעותיות הללו, גם עכשיו וגם בעתיד הרחוק. אני רוצה לגעת...
ודרך אגב, אנחנו עובדים על כמה רפורמות גם בתחום הדלקים, הדלקן האחיד שישפר מאוד את השירות לציבור, בתחום הביטחון האנרגטי, צנרת הדלקים, כל הסיפור הזה של אנרגיה, של הספקת חשמל ומים ודלק שוטפת, שבלי זה מדינה לא יכולה להתנהל. אנחנו, מה לעשות? אנחנו צריכים להשקיע מאות מיליונים וגם מיליארדים כדי לחזק את האמינות ואת הבטיחות ואת הביטחון האנרגטי, הביטחון בהספקת חשמל ודלק, גם בהספקת מים למדינת ישראל, גם מול פגעי טבע וגם מול איומי מלחמה, ואנחנו נעשה את זה. זה ייקח כמה שנים, אבל אנחנו הולכים לשדרג את כל מערך הספקת האנרגיה של מדינת ישראל.
בקיצור, ממתינים לחתימה של ראש הממשלה על סעיף 52 וליציאתו של מתווה הגז סוף סוף לדרך. אגב, נתניהו צריך לחתום מהר לפני שבגץ יורה לו לא להחזיק יותר בתיק הכלכלה.
נתניהו צריך לחתום מהר פשוט מהסיבה שאסור לנו להתעכב יותר, כי כל יום של עיכוב זה הפסד כסף והפסד של ביטחון אנרגטי. והפסד של הזדמנויות מדיניות לספק גז לירדן ומצרים, ואם נחכה יותר מדי, אז באמת יגלו במצרים עוד 3 שדות גז גדולים, או שהם יתייאשו מלחכות לנו ויקנו גז מאיראן, ואז נאבד גם הכנסות גדולות.
טוב, וכאן השואל שואל, למה ראש הממשלה...
זה כציר השלום.
למה הוא עדיין לא חתם? זה מה, לוז צפוף?
לא, לא, הוא רק צריך עכשיו לקיים התייעצות עם ועדת הכלכלה, הוא יעשה את זה שהוא יחזור מארצות הברית, זה לפי החוק, הוא צריך לשמוע, זה לא מחייב אותו, אבל הוא צריך להקשיב לוועדת הכלכלה של הכנסת, ואחרי זה הוא יכול סוף סוף לחתום על המתווה. זה יכול לקחת עוד שבועיים שלושה, אבל זה יסתיים עוד החודש, או לפני, ודאי לפני סוף השנה הנוכחית.
לסיום, רק מילה אחת על המצב הביטחוני, אנחנו בגל של טרור בלתי פוסק, אנחנו שומעים על מחוות לפלסטינים, ככל הנראה בשבוע הבא, שרים מהממשלה כבר תוקפים את הכוונה הזו, איפה עמדתך, מה עמדתך בעניין?
תראה, עמדתי שאבו מאזן אישית אחראי לגל הטרור הזה, יותר מכל אדם אחר, לא שאין אחראים נוספים, בעיקר בגלל נושא ההסתה. ההסתה ברשות הפלסטינית, ילדים מגיל גן ברשות הפלסטינית מתחנכים על שני מסרים. אחד, שצריך להשמיד את מדינת ישראל, שניים, שצריכים להיפטר מהיהודים, שהיהודים הם מפלצות, יצורים נוראים שצריך להיפטר מהם. זה דבר שמאוד מקשה ובעצם הופך את אבו מאזן לבן אדם שלא יכול להיות פרטנר לשום שלום ותהליך מדיני. ואני חושב שאחד הדברים המרכזיים שאנחנו צריכים להעלות, וגם שנתניהו צריך להעלות בארצות הברית, זה קודם כל הדרישה הברורה, שהקונגרס כבר דורש, אבל צריך לשמוע אותה גם באופן ברור יותר מהממשל, להפסיק מיד את ההסתה האנטישמית והאנטי-ישראלית באמצעי התקשורת הממלכתיים, במערכת החינוך הממלכתית.
דרישה שכבר שנים הפלסטינים נדרשים, וזה עדיין לא קורה, כנראה שזה גם לא יקרה.
אני מאמין שאם לחץ מתאים, זה יכול לקרות. על כל פנים, אסור לנו להתייאש מזה. אי אפשר לקבל, להשלים עם סיטואציה שבה שכן שעשית איתו הסכמים, מחנך להשמדתך.
אתה חבר הקבינט, יש איזה שהם תוכניות, אם כל הדרישות הללו לא יענו, יקרה כאן משהו שנמשיך לחיות בשגרה הזו?
תראה, אנחנו חיים במזרח התיכון האויין והמטורף הזה כבר 66 שנה, מאז שהוקמה ישראל, תכף 67, ואפילו לפני קום המדינה. אני לא רואה שבעתיד הקרוב, אתה יודע, פעמי משיח זה תמיד טוב. כן. ואז יבוא השלום הנצחי, אני לא רואה שזה קורה באופן מיידי. בינתיים אנחנו עושים את המיטב, יש לנו מדינה פורחת, מתקדמת, מדעית, טכנולוגית, כלכלית, תרבותית, קולטת עלייה, ואנחנו מתגוננים, וכך נמשיך גם לעשות בעתיד.
והנה, מסקנות שישינסקי 2 מאושרות היום בוועדת הכספים, חבר הכנסת גפני ממשיך לעזור לך מהיציע, כמו תמיד.
בהחלט, אתה יודע, אני... גם שהייתי שר אוצר וגם היום, שיתוף הפעולה שלי, גם עם חבר הכנסת גפני כיור ועדת כספים, וגם עם איצי כהן היום כסגן שר האוצר, מחר למשל הוא יהיה איתי בפגישה בנושא רפורמה בחברת החשמל. אתה יודע, כן. שבת אחים גם יחד, אנחנו פועלים ביחד למען עם ישראל.
שר האנרגיה, דוקטור יובל שטייניץ, תודה רבה לך אדוני ובהצלחה.